אוקיי.
שיחת רקע, הפודקאסט. שי גולדן ונדב שטראוכלר מזווית קצת אחרת. שיחת רקע, מתחילים.
אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר 16, lucky number 16.
16 מלאו לנער.
מלאו לנער, מלאו לנער, ולא רק לנער, גם לפודקאסט, ואיתנו פה שייקה, הידוע בכינויו שי גולדן, איתנו רני אשל, קינג הפוד, האיש והנשמה של הפוד, שאיתנו פה לאורך כל הדרך, וכך תצטרף אלינו גם אבי בוסקילה, איזה כיף שאתה פה איתנו, כיף אדיר, חיכינו לך, חיכינו לזה.
רק נגיד למאזינות שלנו וגם למאזינים, שמי שגם אוהב את הקונספט הזה של פוד, קאסטר, פוד מה שנקרא, ורוצה חשקה נפשו גם בפוד, תנסו לפייסבוק של רן אשל, או לפייסבוק שלי, יש שם את הפרטים של רני, תיכנסו אליו, הוא נותן את השירות, מה שנקרא door to door. אתם פשוט צריכים לשבת עם מיקרופון, להיות חכמים, והכל כבר עולה לרשת, אז רני עושה את זה לנו, אם אתם מרוצים מה שאתם רואים אצלנו, אתם יכולים גם אחד כזה בדיוק.
ממש כך, ממש כך, זאת המצאה הקלה ביותר ב-2020 לדעתי.
נדבי, היום אורח מיוחד.
יש לנו אורח מיוחד, רגע לפני האורח המיוחד, אני אספר לך שאני ממש התלבטתי אם לבוא כאילו עם חוטיני מנומר או עם החולצה שאני לובש עכשיו. ברגע, ברוח השעה, ובסוף החלטתי לבוא עם החולצה הזאת, ואני אספר לך שאני לא יודע אם אתה רואה...
מי זה? דינו זוף? מי זה? אחד.
זה לא דינו זוף, אבל זה הדבר הגדול הבא, מה שנקרא, שאחרי דינו זוף, ומבחינתי, אחד הגדולים בהיסטוריה, ספורטאי על.
בופון?
ולשמחתי הוא עדיין פעיל, והוא לובש את האפודה של הקבוצה שאני אוהב, וזה שוער ששמו ג'אן לואיג'י בופון, בעיניי אחד הגדולים בהיסטוריה, הוא כאילו, כמו שיש אצלך ב-NBA את הפרנצ'ייס פלייר, זה כאילו... All-Star Member לדעתי בהיסטוריה, מנץ' על המגרש, זה שוער שקיבל כבוד מאז שהוא ילד, ובטח גם עד ימיו הוא בן לדעתי 40 בערך, והוא עדיין משחק כדורגל פעיל.
לדעתי יותר מ-40.
יותר מ-40, אפילו 41, ונותן בראש כמו שאומרים, אחד הספורטאים, גם אחד השוערים הכי גדולים בהיסטוריה בעיניי, בטח של הכדורגל האיטלקי, אבל גם אחד מהספורטאים הגדולים, ולשמחתי זכיתי לראות אותו הרבה מאוד שנים. הדבר המדהים שגם אנשים בני 40 ו-50 זכו לראות אותו כאילו זה, וגם ילדים היום, כי הוא פשוט על זמני השוער הזה, זה כאילו לא נגמר, זה משהו מדהים. אני מאוד מחובר לג'אן לואיג'י בופון, והיום באתי איתו, מספר אחד, איטליה, יובנטוס.
אני אשאל בזריזות רני, רני גם תצטרף אלינו לשנייה. נשאל בזריזות רני ונדב, שאלת עורך הספורט. מי השוער הכי גדול שראיתם בחייכם? בלי לחשוב, מהר.
רני יגיד לך ויקטור צ'אנוב.
בעולם.
בעולם?
בעולם, לא בארץ. בארץ זה אבי רן, זה מאוד קל. כן.
זה שאלה, כי שמייקל היה ענק.
שאלתי אחד, מי הכי גדול שראית בחיים שלך? לא ששמעת, לא שקראת, שראית בחיים שלך, אמרת, זה השוער הכי טוב שראיתי בחיים שלי. אבי, אתה חושב לשיחה, אבי, אם אתה מרגיש.
יכול להיות שזה בופון, אגב, יכול להיות שזה בופון.
אני חושב דווקא הייתי הולך על אוליבר קאן. אוליבר קאן זה היה...
מעניין, מעניין.
הוא לא טיפוס שבא לך לאהוב, אבל הוא... לא רואה ממטר, חומה אמיתית. גם אם הוא עושה את הטעות של ה... בגמר המונדיאל, אבל זה עדיין, רמה אחרת.
למרות שגם גיא גריף היה גדול.
גיא גריף היה שוער ענק, לא נשכח את אמיר גילת האגדי, היו כמה שוערים גדולים בהיסטוריה של המדינה. אבי, יש לך את השוער הכי גדול שראית בחיים שלך?
תראה, אני הפסקתי לראות כדורגל בגיל 15, ואבירן, כאילו, אני רק מנסה לדמיין מה היה קורה עם, ואיזה גדול הוא היה, ובכלל, כל הסיפור הטרגי הזה ש...
תורף.
היום כשאני הולך לבריכה, אפילו לבריכה, לא לדבר כמובן על הים ועל הכינרת שגדלתי על ידה, כל פעם שאני נכנס למים יש לי איזה פריים נוראי בראש ואני לא... אז אני לא איזה אוהד כדורגל גדול, אבל הייתי עצוב על מרדונה, ועכשיו אני, זאת אומרת, הייתי עצוב על אבירן, ועכשיו אני עצוב על מרדונה.
לא, כי אנחנו תמיד מדברים על הכישרונות הישראלים הכי גדולים בכל הזמנים, ואני חושב שיש מצב, יש מצב שמבחינת כישרון, כישרון, הוא פשוט נהרג ילד, חבל, באמת, בחור, אולי היה שחקן כדורגל ישראלי הכי מוכשר בכל הזמנים. אני רוצה להזכיר לכולם, לכל מי שלא זוכר את זה, שיום לפני שהוא נהרג בתאונה המזעזעת הזאת, שם בכנרת עם האופנוע ים, הוא הוזמן לנבחרת העולם, היה משחק ראווה של נבחרת העולם נגד ליברפול, דאז, לא זוכר את צדקה משהו, והוא הוזמן לעמוד בשער של נבחרת העולם. אבירן שלנו, הוא היה בן 23, אז נדמה לי, ילד, 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 ממש. כישרון ענק.
אני גדלתי במושב שבו אם אתה לא עד בית"ר ירושלים, אז אתה לא קיים. אין לך שום, ברור, אין לך שום זכות קיום, אם אתה, כשאתה כובש, אם אתה לא צועק אוחנה או מלמיליאן, אז אתה לא במשחק, כאילו, אבל אז הגיע אבירן, וכאילו לא הייתה ברירה, לא הייתה ברירה, היינו חייבים להריץ אותו.
הוא היה גדול.
וכמה גיבורי ספורט ישראלים אמיתיים, כאלה ש... שאתה כזה מתרגש באמת, יש לנו.
אין. אין רבים. הוא היה באמת יוצא דופן. אני אגיד לכם, אתן לכם שם, זה למקצוענים ממש. כמובן שיוסי מזרחי זה אהבה בלב, יש לו חדר אצלי בלב, שמור זה שלו. יוסי מזרחי תמיד אהבה גדולה. אחרי אורי זה מספר אלי שני, אין מה לעשות, אבל מזרחי זה השלישי שלי בתולדות ביתר. חולה על האיש הזה, אהבה גדולה, באמת. אבל השוער הכי גדול שאני ראיתי בחיים שלי, רני אשל תתרכז, רנט דסייב. זוכרים את הרוסי רנט דסייב האגדי?
כן.
זה למקצועני ממש. היה שוער נבחרת רוסיה.
קיבל מוון בסטן את ה... אתה יודע.
קיבל מוון בסטן את השער המטורף ההוא בבולה מהזווית של 12 מעלות, כמה שזה לא היה בגמר ביורו. אבל היה שוער, לא ראיתי דבר כזה בחיים. הוא היה פשוט... נינג'ה, נינג'ה אמיתי. טוב, אספר לכם על החולצה שלי ונתחיל עם אבי, שזה יותר חשוב בהרבה. החולצה שלי היא של ג'ון אלווי, שחקן פוטבול אגדי, משחק בתפקיד קווטרבק, שיחק בדנבר ברונקוס. אבל למה בחרתי בה השבוע? כי השבוע קרה דבר מטורף בספורט האמריקאי, שלא התפרסם בכלל בעיתונות הספורט הישראלית, ואני אתן לכם את הרקע שלו. קורונה, שמורונה, כל הליגות ספורט מגמגמות, וכולם כל דקה שחקנים נדבקים וכולי. בפוטבול יש עמדה שנקראת קווטרבק, אין לה תרגום בעברית, זה השם שלה, קווטרבק. פוטבול זה ספורט מאוד מסובך, והוא הטייס. כל השחקנים האחרים חשובים, אבל הוא באמת זה הספורט היחיד שבו ברור, שאם יש לך קווטרבק טוב, גם אם כל האחרים עגלות, יהיה בסדר. ולחלופין, אם יש לך 10 אולסטרים וקווטרבק מאפן, לא תגיע לשום מקום. קווטרבק זה באמת תפקיד הכי חשוב בפוטבול. ולפני מספר ימים, כל הקווטרבקים, של דנבר ברונקוס, הקבוצה של אותו ג'ון אלווי, יושבים באותו חדר, בלי מסכות, ואחד נבדק ומתגלה שהוא חיובי לנגיף הקורונה. ואז הליגה מכניסה את כל הארבעה לבידוד, וביום ראשון, בפעם הראשונה בהיסטוריה של הפוטבול האמריקאי, אי פעם, כולל חובבנים, כולל מכללות, כולל זיבי, קבוצה משחקת בלי קווטרבק. שיחקו משחק שלם בלי קווטרבק. אני לא יכול להסביר לכם את המשמעות של הדבר. זה כמו תחשבו כדורגל בלי שוער. קבוצה בלי שוער. אין שוער. משחקים היום את המשחק הזה בלי שוער בשער. זה מה שקרה ביום ראשון. משחק פוטבול בליגה הכי, כנראה הכי טובה בעולם, את הכי עשירה בעולם, בלי השחקן הכי חשוב של הקבוצה, כי אין מחליפים. כל ארבעה מחליפים חולים, או יותר נכון בקורונה, וזה המשחק מדהים. הם כמובן הובסו, קראו להם את הצורה, ולראות דמיינו כדורגל בלי שוער, זה מה שהיה שם.
מדהים.
רגע, רגע, אין שוער בשער, איך הם משחקים? שיחקו 90 דקות. זה מה שהיה היום. מטורף.
תשמע, תשמע.
פוטבול, כשאתה כותב פוטבול אז אני קורא, כי זה מעניין. אני שחקן רוגבי.
יפה.
הייתי להערכתי הווינגר הטוב בישראל, אבל אני לא יעיד על עצמי. לא, לא, פשוט אני רץ מאוד מאוד מהר, הייתי ספורטאי מקצועי כל התיכון, הייתי, נעתי בין המקומות 1-3 ב-100 מטר בכל ישראל הרבה הרבה שנים.
כמה רצת 100 מטר? בוא נשמע, יא, דבר עם מספרים כבר, נבין מה אתה שווה.
12.06.
יפה. 12.06, היית בן 16, זה תוצאה יפה מאוד.
כשהתחלתי ללמוד בבין תחומי, אז אמרו לי, תשמע, אתה יכול לקבל 2 או 3 נקודות אקדמיות, אם תתחרה באליפות אסה. אמרתי, אבל חבר'ה, אני בן 30, כאילו, מה, נפלתם על המוח? קיצור, אמר לי המאמן, לא זוכר איך קראו לו, בוא, מה זה משנה, כולם שולחים עגלות וזה, ואז אמרתי, טוב, אני ארוץ 100 מטר. עכשיו אני מגיע עם הנייקי צבא שלי, עשו שירות צבאי, הם כולם כאלה שבורות מרופתות, נכנסה עם עד הברך של אדידס, איזה חולצה גזורה, ואז על ידי מתייצבים, טומי קפרי, גדעון יבלונקה, כולם כאלה לבושים, ממש, הכי מבוגר שם צעיר ממני בעשור, אתם
פלטם עליו. רק תזכיר שהשניים האלה היו ברביעת השליחים 4 כפול 100, שהצגה את ישראל, זה היה ביורו או באליפות העולם? אני לא זוכר, הם הגיעו לגמר, באליפות העולם לדעתי, 4 כפול 100, יבלונקה וקפרי. ומולם אבי בוסקילה הקטן, במכנסי... כן.
סיימתי רביעי וקיבלתי את הנקודות.
יפה.
מדהים.
יפה.
תשמע, אז אנחנו עוברים כאילו מה... דיברנו על שוערים ועל זה, אבל אתה נראה לי יותר אם היית כאילו בכדורגל, היית חלוץ, אתה יודע, כאילו... איך שאני קורא אותך ורואה אותך לא יודע, סוג של פורץ דרך. אתה, כמו שאני רואה אותך מהצד, ואני דווקא אתחיל עם משהו שאנחנו נוגעים בו בכל פרק בפודקאסט, וזה משהו שתפס לי את העין בך, אבי. אנחנו כל פרק מדברים על, אנחנו מדברים על החזקים, על החלשים, על מאחורי הקלעים, על, אתה יודע, על הרבה מאוד זה, ומשהו שאנחנו נוהגים לעשות בכל פרק, וזה משהו שלצערי הוא נחלתנו בלבד, ולצערנו לא עושים את זה, אנחנו קוראים כמובן לכולם לעשות את זה, אבל לא רואים שזה נמצא בשיח יותר מדי, וזה הסיפור של אברה מנגיסטו. ואברה מנגיסטו נמצא היום 2,277 ימים בשבי של החמאס, אנחנו בכל שבוע פה מדברים, נותנים איזה אנקדוטה, מנסים להעלות את זה על השיח. ובדרך כלל אני מספר איזה משהו, ושי, ואנחנו כאילו מדברים, והאמת היא שאני קלטתי אותך באיזה פוטאג', באיזה פריים, באיזה תמונה שיצאה, אני לא זוכר אפילו מאיזה הפגנה, או אירוע, או לא יודע מה, וכולם היו כזה, לא יודע מה זה היה מרץ, או משהו אחר, ואתה היית עם חולצה של אברה מנגיסטו, אם אני זוכר נכון. ואני סקרן דווקא להתחיל איתך עם זה, ולשמוע איך אתה רואה את זה. אני למשל חייב להגיד לך שאני כאילו בעס אותי נורא שהסיפור הזה לא נמצא בשיח, אנחנו מדברים על זה שי ואני כל שבוע, על זה שהסיפור הזה, שזה ישראלי כמוך כמוני, שזה החלש בחברה, שזה הבן אדם שהכי צריך את התמיכה הזאת, שאין לו לובי, זה לא כאילו, אנחנו מדברים, גלעד שליט, זה הילד של כולם, לא משווים בין המקרים, אבל אתה יודע, כאילו, וזה לא מפריע.
למה לא להשוות בין המקרים?
לא משנה, אני אפילו אומר, אני לא משווה, אני אומר, אני מדבר על העניין האזרחי והסולידריות, ואתה תפסת לי את העין בדבר הזה, ואני סגר לשמוע את החיבור שלך לעניין הזה, ואיך אתה רואה את זה?
קודם כל, אני לא יודע, זה לא משהו שאתה מתכונן אליו, אבל יש רגע בחיים האלה, לא המון אנשים יצא להם לנהל איתי שיחות רחבות, נגיד, שהיו רעיונות וזה וזה וזה, אבל אני גדלתי בבית ממש סבבה, והייתי הרבה שנים בצבא, ואחרי הצבא הלכתי לעולם הפרסום, והייתי בסדר. זאת אומרת, הרווחתי טוב, גרתי בדירה יפה, נסעתי במכונית מגניבה, אבל אז היה איזה רגע שבו פתאום קלטתי שזה לא טריוויאלי. החיים הם לא כאלה לכל האנשים שנמצאים סביבי. והסיפור של אברה תפס אותי מאוד מאוד חזק. תפסתי מאוד חזק כי כשדיברו על השחרור של גלעד שליט והתחילו השיחות של כן לשחרר או לא לשחרר, אני אמרתי לעצמי ולסביבה שלי כמובן, כן, אף אחד לא באמת הקשיב לי, אבל אמרתי אין דבר כזה. חייל שנפל במשימה מבצעית בשבי, התפקיד שלנו כמדינה זה להחזיר אותו, גם אם המחיר קשה, גם אם זה כואב. אני חושב בדיוק את אותו דבר גם על גופות החיילים שנמצאות היום בשבי חמאס, אני יודע, זה לא עמדה פופולרית, אני, זה, כבר לא כזה אכפת לי איזה עמדה פופולרית ואיזה עמדה לא, בגלל שברור לי שמצב הרוח הציבורי מתחלף בערך כל שעתיים ורבע, אבל אני חושב שאם, אני שירתתי 15 שנה בצבא, שלחתי הרבה מאוד חיילים למשימות מבצעיות, הייתי קצין אגם חטיבת הנחל במלחמת לבנון השנייה, איזה פרצוף יש לי להגיד לחיילים האלה תלכו למשימה, אם אני לא מתחייב להחזיר אותם הביתה, ועוד יותר מהחיילים עצמם, איזה פרצוף יש לי להסתכל על ההורים שלהם, ולהגיד להם, תשלחו את הילדים שלכם לצבא. אני גם לא חי בלללנד, אני חושב שמדינת ישראל לא יכולה להתקיים בלי צבא. זאת אומרת, אני לא מהחבר'ה שאומרים, אוקיי, יבוא שלום, ואז נזרוק אורז, ונרקוד בשמלות לבנות כולנו. מדינת ישראל צריכה, הצבא צריכה לשמור על כוח ההרתעתי שלה. והסיפור של הברה היה בדיוק, כאילו, הנגטיב של הסיפור עם, עם, עם גלעד שליט. במקום שבו צעדנו ברחובות ואמרנו, הילד של כולנו, אצל הברה זה לא קרה. ויש גם, בסדר, יש סיפורים מסביב, נכון, הוא לא היה חייל, נכון, הוא חצה מרצונו, אבל גם נעמה שנאבקנו להחזיר מרוסיה לא הייתה חיילת, ועדיין נאבקנו להחזיר אותה מרוסיה. וגם אלחנן טננבאום, החלאה הזה, נלחמנו להחזיר אותו, שילמנו מחיר היום ונורא על ההחזרה של טננבאום. אז למה אנחנו לא נלחמים על הברה? ובאופן כללי, החברה האתיופית מאוד מאוד קרובה לליבי. אני חושב שמדינת ישראל משחזרת את העוולות שהיא עושה. כל פעם המדכא מתחלף, אבל העוול נשאר אותו סוג של עוול ומשחזרים. ומה שהרג אותי זה שנסעתי לאוהל המחאה שהמשפחה שלו הרימה בירושלים, והייתי שם הרבה שעות, ולא ראיתי אף בן אדם לבן. כלום. לא חברי כנסת, לא שרים, לא מפגינים, לא בעד דמוקרטיה או נגד דמוקרטיה. אנשים חושבים שההפגנות התחילו אתמול, אבל בפועל מפגינים פה הרבה שנים כבר, ממיליון סיבות ונסיבות. לא, אף בן אדם. ואני יורד איתם לחצות, לחסום כביש בירושלים, עכשיו גם זה הכל בכזאת עדינות ואלגנטיות, לא כזה יאללה סוגרים את הכביש ומי מתעסק. בואו נתאם את זה, נסגור, כשאין לחץ של תנועה, לא נציק, לא נטריד, לא... אני מסתכל ואני אומר, וואלה, האחים שלי מתנהגים כמו אורחים, למרות שזה הבית שלהם. הם אורחים פה. אם את אחד האחים שלי היו חוטפים, אם את אחות שלי היו חוטפים, כולנו היינו לוחמים ולוחמות בצבא, וואלה, כי אמא שלי הייתה סוגרת הצפון, אף אחד לא היה מתקרב לכביש הצפון. סגור, נעול, אין כניסה. עד שהילדים לא בבית. להם אין מי שיעשה את זה. ובאותו יום אני קניתי חולצה של הברה ואמרתי, מהרגע הזה, לא משנה מה אני עושה ברמה הציבורית, לשם אני מופיע עם החולצה של הברה. וככה הייתי מצעדי גאווה בכל מקום בארץ, הפגנות, ככה רצו לעצור אותי, זה פריים אגב שרץ הרבה, של שוטר, תופסתי חזק, אבל אני עם החולצה של הברה, וראיתי שאחר כך עוד אנשים, עוד דמויות ציבוריות עושות את זה, אני חושב שיש לנו תפקיד, ואנחנו לא יכולים לשתוק. כשאנחנו שותקים, אנחנו פוגשים בקצה את יונתן איילו, שזיכרונו לברכה, שהתאבד אתמול. וזה לא קשור באמת לאיזה תפיסה פוליטית אתה מייצג, לאיזה מחנה אתה שייך. אני מאמין שאם אנחנו מפרקים את הסולידריות הישראלית, אז אין סיבה להיות פה. אז בואו כאילו ניקח את עצמנו, נתפוס איזה פינה שקטה בגלובוס, כל אחד לעצמו וסלמת כל טוב. כל הפרויקט הציוני היה פרויקט של סולידריות. מתוך הדבר הזה, המקום הזה צמח. וגם ראוי להזכיר שאנחנו מדינה סופר צעירה שמקדימה את זמנה בקצב ההתפתחות ללא תקדים היסטורי לדעתי, ובתוך הדבר הזה יש הרבה תיקונים לעשות, ואחד התיקונים זה הקשר הזה בין מדינה לאזרח, או במקרה הספציפי הזה, בין המדינה לאברה מנגיסטו ולמשפחה.
אז א', יפה אמרת, לא רק יפה, אלא יפה מאוד אפילו. אני רוצה
אפילו להתחבר, מרגש.
מאוד. רוצה להתחבר, ואין לנו מה להוסיף חוץ מחוק הפיים, אנחנו בכל שבוע כבר 15-16 שבועות, וזו יוזמה של נדב, צריכים לתת לו קרדיט, מזכירים את אברה וקוראים לאנשים לתת דעתם לעובדה שיש לנו ילד שלנו, נמצא עכשיו בעזה, הורים שלו לא יודעים אם הוא חי או מת, אף אחד לא יודע מה שלומו, מה מצבו, באיזה תנאים הוא, הוא 6.5 שנים קבור, לא יודע איפה, מי יודע איפה הילד הזה, זרקו אותו, ואנחנו ממשיכים בשלנו, עסוקים בשטויות שלנו. וישראלי שאומר, כשהחבר'ה נעצרו בקפריסין, באיה נאפה, החולרות האלה, מותר לי לומר את זה, כן? החולרות האלה נעצרו באיה נאפה, אז כל המדינה נעמדה על הרגליים להחזיר את הילדים הביתה, שלא יישארו באיה נאפה, מסכנים. השתתפו ב... לא נקרא לזה אונס קבוצתי, כי בית המשפט פסק אחרת, אבל השתתפו בפעילות מבישה. אוקיי? נגיד שהיא מבישה, בכל מקרה. אין דרך לייפות את זה. וכל המדינה נעמדת על הרגליים, בואו נחזיר את הילדים הביתה. אבל אברה שלנו, שהוא באמת החלש, החלש, החלש ביותר בחברה, גם שייך לקבוצה האתנית הלא נכונה, גם מצבו האישי הוא מורכב. לקחת את כל זה ולהגיד, לא מעניין אותנו. דיברנו על זה שדמוקרטיה נבחנת לפי היחס שלה לחלש ביותר. וגם סולידריות נבחנת לפי היחס לחלש ביותר. כי להיות סולידרי כלפי לוחם בשריון בשם גלעד שליט, שהוא אשכנזי וחמוד, ואגב, אני תמכתי בשחרורו, אמרתי, הם צריכים להוציא 100,000 מחבלים, שלא יהיה מחבל אחד, כי לא מעניין אותי. פדיון שבועים בעיניי, זה קודש הקודשים. אז את אברה לא מוכנים, אני לא שומע את השם שלו בתקשורת, חוץ מנדב וממני, אני לא שומע את השם הזה בשום מקום, זה מביא לי את הסעיף, זה משגע אותי.
זה לא סיפור סקסי. ואין כאן איזה גיבור שיחזור עם איזה דרמה. יש כאן ממש את השכבה הכי נמוכה של החברה הישראלית. עקבתי אחרי הפודקאסט הזה וראיתי שאתם מזכירים אותו, ואני באמת לא מצליח להבין את ה... את התפיסה התקשורתית שזה לא סיפור מעניין. הרי אם התקשורת, הגופים הממוסדים, יחליטו שזה סיפור מעניין, אז זה יהיה סיפור מעניין. אני יכול להביא עכשיו 1,000 אנקדוטות על אברה, על משפחתו, על מתי המאבק לשחרור אברה. זה הרי לא, ואתם יודעים מה? החלק שהכי כואב לי, זה שזה הפרצוף של החברה שלנו, לצערי. שהפכנו להיות חברה שמרוכזת בעצמה מאוד, כל אחד בעצמו. שוב, יש את המחנות הפוליטיים הגדולים, אבל גם בתתי מחנות, כאילו שכחנו, כאילו מחר בבוקר עלולה לפרוץ פה מלחמה. אני נכנסתי לפוליטיקה בגלל צוק איתן. צוק איתן גמר אותי, זה... פעם ראשונה בחיים שלי שלא הובלתי קרב, אלא הייתי מאחורה והייתי אחראי על חילוץ הפצועים וההרוגים, שזה אין, אני לא יכול לאחל את זה לאף בן אדם בעולם, וקיבלתי ילדים צעירים לידיים, מתוך ניסיון, ואני אומר לעצמי, אני לא רוצה מלחמות, אני לא מוכן להילחם, אבל אני הייתי נכנס להוציא את הילדים האלה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, 1,000 פעם, יקראו לי 1,000 פעם, אני אעשה את זה, וזה לא משנה מה המחיר הפרטי שאני אשלם. מה איתנו? אנחנו כאילו הפכנו הפוליטי הרחב לחזות הכל. עכשיו, כשאתה לוקח את הדיון הפוליטי הרחב, אז אתה אומר, אוקיי, נבחרי ציבור מימין ונבחרי ציבור משמאל. אפשר לקבל את רשימת הדברים שעשיתם לטובת מדינת ישראל, לטובת האזרחים, פשוט שורה. תרשמו באקסל פשוט, עשיתי ככה וככה, פגשתי את זאת ואת זאת, דיברתי עם זה ו... אפשר לראות את זה רגע? אפשר שנייה אחת להבין מה אתם עושים למען הציבור הישראלי? איפה אתם? איזה מחיר אישי אתם משלמים כי להיות היום נבחר ציבור במדינת ישראל, זה העבודה הכי משתלמת שיש. זה שכר שמתעדכן באופן סדיר, זה לוז שאתה קובע לעצמך, זה פרויקט שאין לו דדליין למעט אם יש בחירות או אין בחירות, אין לך שום מחויבות לבוחרים ולבוחרות שלך, זאת אומרת, זה משרת הפרילנס הכי משתלמת בישראל, ועם ריטיינר ממש ממש גבוה. זה גם חלק מהדיון שלי עם חלק מאנשי המחאה, וכולל עם החברים שלי הימנים, ויש לי הרמה של חבר'ה ימנים.
תגיד, אבל בדיוק בנקודה הזאת, כי אתה באמת מייצג איזשהו, אנחנו כל פעם מדברים פה בפודקאסט על הישראלי החדש. כאילו, שאנחנו יוצאים מהמסגרות של הכל ימין, שמאל, ביבי, אנטי ביבי, הישראליות של היום, הקיבוץ גלויות הזה, הוא מאוד מאוד מורכב, ואתה רב סרן במילואים, אני כאילו קראתי שהיית קצין אגם של חטיבת נחל, אתה מדבר פה על השירות הצבאי שלך, לצד זה, אתה רצת לרשות מרץ, בקרב שאני אשמח כאילו לשמוע איפה אתה עומד איתו היום.
היה מזכ"ל שלום עכשיו.
מזכ"ל שלום עכשיו, אתה בא עכשיו, אני לומד שגם מאזור שכולם בו ביתרים, שזה אומר שיש לך יידישקייט חזק בטוח, כאילו, תבוא בך את הביתר, אז זה אין מה לעשות, זה צריבה, תשאל את שי.
מתחיל תחרויות של המנון ביתר, אני הייתי חניך בתנועת ביתר, כן? אז בדם וביזע נקים לנו גזע גאון ונדיב ואכזר, זה לא איזה סיסמה כזאת, זה, אני עמדתי זקוף, השארתי את זה בקולי קולות.
אתה שם, כאילו, אז זה כאילו, זה מה שאני אומר, שאתה גם באמת מה שמסקרן אותי מאוד בך, שאתה בדיוק האישיות המורכבת, שמורכבת מהמקום שבאת ממנו, והאישיות שטיפחת לעצמך, ואתה יודע, התבגרת עם משהו, והשירות הצבאי שלך שהתיר בך את החותם, כמו שהוא משאיר בכל אחד, רק במאפיק ומזווית אחרת, והשפטנות שלך, חוץ מה, אני שם כאילו גם את העניין של העולם הפרסום בצד, שזה גם נדבך, ואז כאילו כניסה לדמות ציבורית, וגם שלום עכשיו, וגם מרץ, ואני סקרן מאוד, אתה יודע, מהפוינט אוף יו שלך, איך אתה רואה את ה... כי עברת את זה גם על עצמך, את מה שקורה בשמאל הישראלי היום, כי אני מסתכל על זה מזווית מסוימת, ואתה מסתכל על זה בעיניי מזווית מאוד ייחודית, וכשאני שומע את יאיר גולן, וכשאני שומע את זהבה, ועוד הרבה אנשים שאתה גם עמית שלהם, וגם מה שנקרא התמודדת מולם, ואני אומר, זה באיזשהו מקום, בעיניי, משהו ישן, משהו אנרכוניסטי, וכשאני מסתכל עליך, אני רואה משהו שמייצג הרבה יותר את הישראלי העדכני, שגם אם אני במרכאות לא מסכים עם הדעות, וזה, סבבה, אפשר להתווכח, אבל אתה יודע, בנשמה, בזה, אתה בדיוק שם.
אתה יודע, לפני שבועיים, אני גר בשכונת יד אליהו, בתל אביב. כבר איזה 8 שנים, כאילו, היה לי רגע כזה שאמרתי עצמי, טוב, אני לא מסוגל לסבול את תל אביב יותר, אבל אני גם לא יכול לצאת מכאן, כי אני עובד פה, ואני חי פה, והבן זוג שלי פה, וכאילו אין לי דרך עכשיו. והבן זוג שלי, כשרק הכרתי באותה תקופה, חי ביד אליהו. ואמרתי, איך מגיעים לך ליד אליהו? מה זה יד אליהו לעזאזל? מי יודע איפה זה יד אליהו? והיה לי כזה קטנוע, 50 סמה כזה גרוטה קטנה, יום גשום נורא, אני נוסע ליד אליהו ואני עוצר, לא יכול לנסוע עם טלפון, הוא אומר לי, תיסע ימינה, תעלה על הגרדיה, לא משנה, אני מגיע לשכונה, מסתכל מסביב, אומר, יא, איזה שקט פה, איזה כיף, וזה גם רחוק, אף אחד לא יכול להפתיע אותך, אף אחד לא ידפוק על הדלת ויגיד, היי אבי, ומאז אני כאן, אני מסרב לצאת מהשכונה, התקרבתי עכשיו, התקרבנו יותר לתקווה, ולפני שבועיים אני נוסע לשוק בתקווה לעשות קניות, שזה, אני פותח סוגריים, אולי הדבר הכי עצוב שראיתי כבר הרבה מאוד זמן, כזה כמעט מחתרתי, כולם בתוך הזה שלהם, ואתה כזה קונה, שובר את הלב. אני נכנס לאיזה חנות אלכוהול, לקנות וויסקי, ואז קם אליי איזה בחור ענק, לפי הסטיגמה, מסתכל עליי, אומר לי, אתה שמאלני מהטלוויזיה, נכון? אני כזה, אז אני מחייך, ואני אומר לו, תקשיב אחי, אם אתה רוצה ללכת מכות, תן לי חצי דקה לשים את המשקפיים בצד, ולהוריד את השקיות מהידיים. ואז הוא מתחיל לצחוק, הוא אומר לי, לא, אני אוהב אותך דווקא. אתה יכול לנחש שאני לא מצביע לך, אבל אני אוהב אותך. אמרתי, אז למה אתה אוהב אותי? אם אתה לא מצביע לי. זה אומר לי, כי זה תמיד נראה לי שאתה עושה דברים כי אתה נורא אוהב את ישראל. עכשיו זה מין כזה, לקח לי איזה חצי שנייה רגע להתאפס על עצמי, אבל אמרתי לו, תגיד, אתה באמת חושב שיש מישהו שלא אוהב את ישראל? אתה חושב שהדיון הוא על אהבת המקום הזה? הוא אמר לי, אני לא יודע אם החברים שלך לא אוהבים את ישראל, אבל הם לא מראים את זה. עכשיו, זה יכול להיות דיון נורא רדוד של כן מראים או לא מראים, ומה המשמעות של אהבה. אבל אני חושב שלהיות נבחר ציבור, זה קודם כל לשכנע ציבור. אם לא שכנעת את הציבור, אז מה זה משנה אם אתה נבחר ציבור או לא? אז זה כאילו הבסיס. מהזווית שלי, אני ממש עצוב. כאילו, אני חושב שהשמאל הישראלי לא הפנים שהציבור הגדול הוא לא רק להחליף את ביבי. הוא גם, אבל הוא לא רק. הסיפור הגדול, והוא זה שיכריע לתפיסתי את המערכת הפוליטית באופן גורף, הוא היכולת להתחבר לכמה שיותר אנשים כדי שיצביעו לך. אם אתה לא עושה את זה, אם אתה מדבר בתוך מעגל סגור, בתוך קבוצת וואטסאפ, אז מה הסיכוי להשפיע? עכשיו, חלק מהבעיה שהייתה לי בריצה שלי במרץ, זה שאני הגעתי בתור איש סופר תמים בעולם הזה. זאת אומרת, אני אמרתי לעצמי, אני מגיע עם כוונות טובות, אני חושב שיש לי רזומה מכובד, אני אופרטור, אני לא, כאילו אני יודע לעבוד קשה מאוד, אני לא בעניינים של זמן ולהתחרקש. איזה היגיון יש בזה שלא יבחרו בי לעומת אנשים שכבר עשו את הכמה סיבובים שלהם, ואנחנו לא צמוכים, לא, זה לא גודל לשום מקום. ולזכותו של הבן זוג שלי, שבאותה תקופה בדיוק חזר מהתואר השני שלו בארצות הברית, הוא הסתכל עליי ואמר לי, אבי, מרץ לא תבחר בך, מכל הסיבות. אמרתי לו, מה זה מכל הסיבות? הוא אמר, מכל הסיבות, מרץ לא תצביע לך. אמרתי לו, אין סיכוי, אני מסרב לקבל את זה. ויצאנו לקמפיין שעשיתי בו כמעט 60 חוגי בית בחודש וחצי. כאילו, אני לא חושב שיש לזה בכלל הקבלה בכמות ה... הייתי מדבר בבוקר, מדבר בצהריים, מדבר בערב, שרפתי קילומטרים על קילומטרים, והקמפיין הזה מבחינתי הסתיים בכישלון, על אף שכל מיני אנשים מסביב אומרים, תשמע, לקחת שליש מהמפלגה כשאתה מגיע מנוהוול, זה מאוד מרשים, אם היית מתמודד בליכוד, אז אני אומר, זה לא משנה, אני באתי כדי לייצר שמאל, כמו שאני רואה.
אפשר לומר חפץ חיים?
חפץ חיים? אוהב אדם. אני לא רוצה לדבר על, אני רוצה לדבר עם.
לא, אני אגיד לך, גם כתבתי את זה בזמן אמת, אז אני קצת מהדהד את עצמי, אבל אני מניח שקראת את זה גם, אני כתבתי בזמן אמת לחברים במרץ. אני הרי הצבעתי כל החיים עבודה, כל מי שאני מכיר הוא מרץ וכו' וכו', אז אני בתוך עמי אני חי. וכשאבי התמודד לרשות מרץ, אמרתי להם, חברים, מה יותר טוב? לוחם, מהולל, לשעבר, גבר קריזמטי, רהוט, לא בשום קטע פלרטטני, מאוד מאוד מצטלם טוב ונראה טוב, אדם ציוני, מזרחי, גיי מוצהר, זו מרץ החדשה. זו מרץ החדשה. כתבתי את זה, אמרתי, חבר'ה, אתם רוצים ללכת לעתיד? בלי לפגוע, חס ושלום, אני אוהב את זהבה, ויוסי שריד היה אגדי, ושלומית אלוני גדולה, וניצן הורוויץ בן אדם אינטליגנטי וחכם, אין לי מילה רע לומר, אבל יש פה הזדמנות היסטורית לשמאל הישראלי, להחליף, בלי לפגוע באנשים האלה, באמת, את הפרצופים הלא רלוונטיים, הלא מעודכנים. הרי בוא נראה, אפילו מרץ, אפילו את הקופון של המחאה היא לא מצליחה לגזור. יש מחאה מטורפת. אתה מצפה שמרץ תעלה ל-15 מנדטים. היא נשארת עם 5, אתה אומר למה? כי אתה מבין שכמו שאמר אבי, זו קבוצת וואטסאפ של אנשים שמדברים עם עצמם וחושבים שהם מהדהדים משהו רחב יותר, אבל לא. אתם רוצים להגיע אליי, אתם רוצים להגיע לנדב, אתם רוצים להגיע אנשים שהם לא מצביעי מרץ מסורתיים, איך תגיעו אליהם? עם אותם פרצופים? לא. יש לכם אבי בוסקילה על השולחן, למה השמאל הישראלי סלש מרץ, על מפלגת עבודה, אני לא רוצה לדבר כי אני אפרוץ בבכי תכף, למה הוא אינו מבין שהוא מוכרח להתעורר, כי בסקרים האחרונים יש לנתניהו ובנט 50 ביחד, ולמרץ ולעבודה ביחד יש 5 מנדטים. תסביר לי למה הם לא מתעוררים להבין, אני לא מצליח להבין.
אני מאוד מאוד מכבד את האנשים שעושים. אני אומר את זה בכנות, אתה יודע, גם לא ממקום של חנופה, באמת. אני עזבתי את מרץ, אני לא חבר מפלגה, התפטרתי מתפקידיי בהנהלה, בוועידה, בכל הגופים האלה שמחלקים סמכויות והחלטות. ועשיתי את הסיבוב שלי, אבל הרגשתי משהו מאוד ברור. ואני עכשיו מנהל המון 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 שיחות ששואלות שאלה מאוד פשוטה. אחת, איך זה שבליכוד כל קדנציה יש ח"כים וח"כיות חדשים וחדשות, והאם זה לא מעיד על דמוקרטיה חזקה? זאת אומרת, עובדתית, כל סיבוב יש שם חבר'ה חדשים שנכנסים לכנסת. אז זה דבר אחד. דבר שני, איך זה שאצלנו אין חילופים? איך שאתה לא מסובב את זה כרגע, זה אותו קדר. אחד כאן, אחד שם. והדבר הנוסף הוא, מה אנחנו מביאים לשולחן שהימין לא מביא? הימין התפקח מאשליית הגנרלים. אין גנרלים בימין. גלנט הוא היחידי. אין בימין גנרלים, תסתכלו על הדבר הזה. זה הרי אמור להיות בדיוק הפוך. הלאומנים אמורים להיות אלה שמסתובבים דגל ישראל ודרגות על הכתף לכל מקום שהולכים. למה? כי בשם המולדת, והשמאלנים אמורים להביא חבר'ה צעירים, קצת רדיקליים, כאלה שצמחו באיזה חור, שפרצו את הגבולות של עצמם. אז איך התפקיד הזה התחלף במדינת ישראל? איך נהיה מצב שבו השמאל הישראלי מחפש את הגנרל או את הקודקוד הזה, הכוכב שיגיע from nowhere ויגאל אותנו מייסורנו, והימין ממשיך לטפח? עכשיו, אני לא עושה תחרות בהקשר הזה של למי יש חברי כנסת יותר טובים, חברות כנסת יותר טובות. אם אני פורס היום את המשכן 120 איש, אני יכול להצביע על לא מעט אנשים מעולים שנמצאים שם, וגם על לא מעט אנשים שהם באמת בושה וחרפה. אני חושב שזה נובע ממקום של פחד. אנחנו מפחדים לנצח, מפחדים להיות מובילי מדינת ישראל. זה נשמע מוזר, כי כאילו מתאמצים, אבל לא באמת מתאמצים. להתאמץ זה להגיד, או אני אלך מהסוף, יש בישראל 4 קבוצות שיודעות להניע בוחרים. נתניהו שיודע להניע את בוחריו, החרדים, גם המזרחים, גם האשכנזים, ויאיר לפיד שיודע להניע את בוחריו, ביחסית יציבות לאורך שנים, והערבים שהצליחו בסיבוב האחרון להניע. זאת אומרת, אתה מסתכל על הרשימה הזאת ואתה אומר, מה, אין מפלגת שמאל אחת שיודעת להניע בוחרים? עכשיו, זה לא מקרי. בוחרים לא הולכים לקלפיות אם אין להם בשביל מה ללכת לקלפי. הם לא הולכים. אז כשאני עשיתי חוג בית בירדן, זה המושב שגדלתי בו, הגיעו אליו 10 אנשים וצחקו עליי במרץ. ואמרתי, תראו, יא חבורת מפגרים, אנחנו מדברים על מושב שהיה בו מצביע מרץ אחד ובתקופות 2, אני וסמדר. זהו. 10 אנשים שיושבים בחדר ובאים לשמוע את האידיאולוגיה שלכם, אתם הייתם צריכים לבוא לפה עם טופים ומחולות. כשיש לכם 30 פקודים חדשים בחצור הגלילית, אתם צריכים לשלוח משלחת, משלחת עם זרי פרחים. עכשיו, ברור שזה לא קל, וברור שזה קשה, וברור שזה דורש לנהל שיח מהמקומות הכי הכי פשוטים. אבל
אז, תסביר לי את ההתעקשות, כי אני מסתכל על המספרים, אתה מסתכל על המספרים, נדב רואה את המספרים, לדעתי גם אהוד ברק רואה את המספרים, לדעתי גם ניצן הורוביץ רואה מספרים. זהו, אני לא מבין, אני לא מבין. אתה לא רואה, אני מתחילת המחאה, ולכן הפכתי לביביסט בהגדרה, אומר להם מה שאתה אומר עכשיו בעצם, חברים, אתם חפצי חיים, אתם רוצים לחזור לשלטון, המסר הזה נכשל, הוא נכשל, הוא נכשל. בשלוש מערכות בחירות, הוא נכשל עכשיו בסקרים, לא עובד, לא מתחבר, לא עובד. תחליפו מסר.
אז אני אומר ככה, אפשר להיות צודקים וגם לנצח. אפשר. אפשר. עבודה קשה. חיבור אמיתי לציבור הישראלי. אמיתי, אמרתי קודם, אני נגמר לי, ואני כבר אומר את זה כמה שנים טובות, מלדבר על. אני רוצה לדבר עם. אני לא רוצה לדבר על. אני מדבר על הפריפריה. אתה יודע, שמעתי גם אצלכם בפודקאסטים, הדיבור הזה על זה שסדרות מכתירה את נתניהו, נתיבות, חמודים, כנסו לאתר ועדת הבחירות הארצית, תסתכלו כמה קולות נתניהו מקבל במרכז מדינת ישראל, בלב.
אגב, בתל אביב, האם אתה מכיר תל אביבי שמצביע נתניהו? אני מכיר רק אחד, נדב שטראוכלר. אבל יש כנראה לפי הנתונים הרבה
יותר. אני אגיד לך יותר מזה.
איפה הם?
שאני גר לא רחוק ממך בשכונת פלורנטין, ואתה מדבר על הקטע של הפחד, שזה נקודה מאוד מעניינת, לא חשבתי עליה, על הקטע של הזווית שלה, זה כמו קצת קבוצות כדורגל שתמיד מגיעות למקום שני, אבל הן לא יכולות להגיע למקום ראשון שלהם, זה פחד כזה להיות מקום ראשון. ואני מסתכל על זה אחרת, כאילו, וזה מעניין, כי נגיד באמת בפלורנטין, אתה יודע, זו שכונה שהיא כאילו הכי סובלנית כנראה על הפלנטה הזאת, בסדר? ואני שמח על כך וגאה בכך ומאושר בכך ומעריך פה עכשיו שכירות שנה 15, בסדר? אני תושב המקום. עכשיו, יש פה הפגנות, היו לי מתחת לבית, דיברתי על זה, וכתובות לך ודיקטטור, ומה שאתה רוצה על הכבישים בשכונה, כולל על הפחים, כולל בכניסה לבניין שלי, וזה לא קשור אליי, פשוט כאילו זה. ואז תלה מישהו שלט, בשדירות וושינגטון שמה, תלה שלט, נתניהו מנהיג מנצח, הוא מנהיג מצליח. ישר, אני אומר לך, ברמת דקות, בקבוצת תושבי שכונת פלורנטין, שזו קבוצה שוקקת מאוד בשכונה שלנו, כותב איזה מישהו, מעלה את זה, ואומר, הנה, רוצים לחרחר פה ריב, מישהו הגיע מבחוץ, והוא רוצה כאילו לחרחר פה ריב וזה. עכשיו, בדקתי, ויש פה מאות אנשים בשכונה הזאת, ובאזור שלה, בקלפי, שהצביעו ליכוד. אתה יודע, כאילו, עכשיו, הנחת היסוד הזאת של זה מישהו שהגיע מבחוץ, והנחת היסוד הזאת שאנחנו מקבלים הכל והולכים פה, הכל מהכל והכל פנן והכל מתקבל פה על הדעת, אבל זה חרחור, אתה יודע, מחרחרי ריב, הקטע הזה, הכניסה כמו לאיזה גטו, אתה דיברת על קבוצת וואטסאפ, שאנחנו פה, וכל מה שמישהו בחוץ הוא כאילו הוא לא חלק מהמחנה, במקום מה שאתה אמרת יפה, על לדבר עם במקום לדבר על. אני קורא את זה הרבה פעמים כאיזה מין איזה התנסות, שאותי מעצבנת באופן אישי, אבל אלקטורלית, כמי שעשה איזה קמפיין בחירות אחד או שניים, אתה בסוף נשאר על בייס, שהוא נהיה קטן יותר וקטן יותר וקטן יותר, ואז אתה נשאר לבד בחדר. למה? כי העולם מתקדם.
ולא רק זה, בעיניי זאת גם, ואולי זה החמור יותר, זאת פגיעה אמיתית בערכים שאתה נלחם בשמם. אוקיי? כלומר, סבבה, אז אם אני עם הערכים שלי, אני אומר לכם דוגרי, לי היו עכשיו מתחילת הקורונה תקופה זהב. אני עובד טוב, אני מרוויח סבבה לגמרי, אני גר בבית ממש בסדר, עם נוף לא רע בכלל, הכלב שלי מבסוט. בקיצור, החיים שלנו באמת באמת בסדר עכשיו. אבל אם אני שכנעתי רק את הבן זוג שלי שהערכים שלי הם צודקים, אז אני אפילו לא אבחר לוועד הבניין. את מי זה מעניין? זאת אומרת, עכשיו, מה שהכי הורג אותי זה שיש קהל אמיתי, 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 אמיתי. רוב מדינת ישראל היא לא ביביסטית. רוב מדינת ישראל היא לא שונאת אדם. היא לא ציבור מטומטם שהולך כמו עגל עם הראש בקיר. אתה יודע, כאילו זה לבוא למשפחה שלי, שרוב רובם היו מצביעי נתניהו שנים, ולהגיד להם, אתם חבורת טיפשים, והם לא טיפשים. הם לא טיפשים. אף אחד לא ישכנע אותי שאמא ואבא שלי, שגידלו 5 ילדים בעבודת פרך, כל הילדים שלהם מוצלחים, הם לא טיפשים. הם ראו בנתניהו משהו שעשה להם טוב. ואגב, עכשיו, הם לא הצביעו, בסיבוב האחרון, הם לא הצביעו לו, כי הם אמרו, הוא לא עשה לנו טוב יותר. זאת אומרת, עכשיו מה? או שאתה יוצא לקרב הזה ואומר, וזאת הייתה התוכנית שלי במרץ. התוכנית שלי במרץ אמרה, אנחנו נכנסים להקפאה של 4 שנים. לא נסכים בכלום, חוץ מאשר בשני דברים. אחד, לכתוב על אמת את תפיסת העולם המורכבת של מדינת ישראל, והיא מורכבת. קשה מאוד להיות מנהל המדינה הזאת. זה דבר ראשון. ודבר שני, אנחנו נעשה חריש מצפון לדרום. כל המשאבים של המפלגה יוקצו לזה. לא לתפקידים, לא לנוחות, לא לכלום. לעבודה מצפון לדרום, ומאות ואלפי מפגשים עם אנשים. למה? כי הציבור לא מטומטם.
אגב, זה מה שיאיר לפיד עשה בתחילת דרכו, והצליח לו, והוא גיבש בייס מאוד חזק.
אני עשיתי את זה בשלום עכשיו, אפשר להסתכל על רשימת המפגשים ציבור שעשיתי כמנכ״ל שלום עכשיו. אני חושב שאפשר לסמן בשנה 9 שהייתי מנכ״ל, שכמובן, לא משנה, נדבר על זה אחר כך, אבל בשנה 9 שהייתי מנכ״ל, הכמות ימים שהייתי במשרד לעומת כמות הימים שהייתי במפגשים עם ציבור, אין להשוות. וכשעשיתי את העצרת בכיכר רבין, אז אמרו לי, אבי, אף בן אדם לא יבוא, כי אף בן אדם בישראל לא מאמין בשלום. ואמרתי, מה אתם מדברים? על מה אתם מדברים? ואמרו לי, אין סיכוי, אין סיכוי, אין סיכוי, ואז הגיעו 35,000 איש לכיכר, כדי לדבר על שלום.
אני רוצה אבל לשאול לגבי ההיבט של השלום. ביום שבו נחתם ההסכם עם האמירויות, שלום עכשיו מפרסמת פוסט שאומרת זה לא שלום, עד שלא עושים שלום עם פלסטינים זה לא שלום. חבריי לשמאל, ויש לי יותר חברים בשמאל כנראה משיש לך בימין, יש לי הרבה חברים בשמאל, בעצם לא, אתה גר בתל אביב, אתה לא יודע, לא נתווכח, יש לי, נותרו לי עדיין כמה בשמאל, אוקיי, כמה חברים טובים, אומרים לי בפנים ישרות, זה לא שלום אחי, וזה בעיניי שום דבר, זה קשקוש. עכשיו אני אומר חברים, אני מחנה השלום, אני מגיל 16 אומר שלום, 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 וחולם על יום שבו יהיה מזרח תיכון, זה החזון של מר פרס אגב עליו השלום, זה לא חזון שלי, זה חזון של פרס, שיהיה מזרח תיכון חדש, שבו יהודים וערבים ומוסלמים וישראלים, יהיו להם עסקי סחר משותפים, יהיה נתיב תיירות, יהיה שיתוף פעולה, ונחיה פה כמו בני אדם, כמו באירופה מה שנקרא. והנה בא אחד, מר נתניהו, אדם שיש לו בעיות עכשיו בחיים, ויש לו בעיות משפטיות, ויש לו בעיות נוספות פוליטיות, אבל מצא זמן, איכשהו בכל הזמן הזה, להביא 3 הסכמי שלום. אוקיי? אז ההתנערות של המחנה הזה מהשלום הזה, אני לא מצליח, תכניס אותי לראש, תכניס אותי לראש.
מה תכניס אותי לראש? אני כתבתי שהסכם שלום הוא הסכם שלום, הוא הסכם שלום, ושאני מאוד בעד הסכמי שלום, ובכלל נורמליזציה והסדרה מול כל מדינה מוסלמית בעולם. למה? גם לא כאלה שכן הייתה מלחמה מולם או לא הייתה. מה זה כן הייתה? המלחמה המודרנית היא לא טנקים ברחובות. המלחמה המודרנית היא 100,000 הקרים שמתנפלים לך על חברת חשמל, ואגב לאמירויות יש כסף לממן את זה, ומשביטים לך את המדינה, שורפים את כל מוקדי הכוח בישראל, מתערבים לך במערכת בחירות, או משביטים לך את המטוסים שאמורים לצאת למתקפה. זה עולם הקרב המודרני. מאז יום כיפור, אין באמת קרב. לדעתי, אגב, בספרות המקצועית יגדירו את מלחמת יום כיפור בתור המלחמה בעצימות גבוהה האחרונה שהייתה בהיסטוריה.
דעתי בלבנון הראשונה עוד היו קרבות טנקים, אבל זה כמעט האחרונים במזרח התיכון.
לא, זה בטח לא קרבות של
חטיבות משוריינות, לא, לא, אין סף, זה נגמר, זה נגמר.
זאת אומרת, אנחנו מדברים על שדה קרב אחר. אגב, אלה גם הטיעונים שלי אל מול הימין, כן? כשאני יושב באחת המכינות באריאל, והם אומרים לי, אתה יושב עכשיו על שטח התמרון של מדינת ישראל, אז אני אומר, נשמות, היום יורים טילים מצד השני של הגלובוס, וטיל אחד עושה נזק של 100 טנקים. בואו שנייה אחת, לא ננהל את הדיון הזה ככה, כי אנחנו לא מחזיקים את יהודה ושומרון עכשיו, כי היא שטח תמרון. זה לא הסיבה שמחזיקים את יהודה ושומרון, שאף אחד לא יספר לנו סיפורים. לא אלה ולא אלה. אנחנו מחזיקים את יהודה ושומרון, ממניעים לאומיים שאפשר לדבר עליהם, אפשר לחלוק עליהם, אפשר לחבק אותם, זה לא חשוב כרגע, אבל זה לא טיעון ביטחוני. לכן, אני אגב, לא רק זה שכתבתי שההסכם הזה הוא הסכם חשוב, אני גם חושב שהוא הסכם שיקדם הסדר מול הפלסטינים, בגלל שלא יכול להיווצר מצב שבו אנחנו בהסדרה גורפת עם רוב מדינות, האסלאם, ולא נכניס את הפלסטינים לתוך הדיל הזה. כלומר, בסופו של עניין, אפשר יהיה לקרוך גם את הפלסטינים. ולחברים שלי, האולטרה-שמאלנים, אמרתי, חבר'ה, אני כל יום יכול להפגין מול נתניהו ולהגיד די לכיבוש. אבל טלפון אחד מנשיא ארצות הברית, שעל ידו יושבים החבר'ה מהאמירויות, שווה 1,000 הפגנות שלי. 1,000, לא אחד לאחד. כלומר, גם באינטרס השמאלני, ההסדר הזה הוא הסדר נכון, גם באינטרס הלאומי של מדינת ישראל, ההסדר הזה הוא הסדר נכון, וגם באינטרס הפלסטיני הוא הסדר נכון. בגלל שהכסף מקטר עכשיו, לא צריך לעשות 1,000 סיבובים על סיבובים, כדי שאפשר יהיה לא לתת אותו לחמאס, אלא שצריכים אותו באמת ברשות הפלסטינית. אז אני חושב שהסיפור בסוף תמון בסליחה על הביטוי חרדת ביצוע.
אבל כאילו אני אומר, מה שאתה אומר עכשיו שלי הוא נשמע, אתה יודע, כאילו פשיטה, אתה מבין? זה כאילו הדברים הכי
בייסיק,
אתה מבין? בכלל לא קשור לימין שמאל, כאילו אני אומר, כשאני נכנס לראש שלך, זה כאילו צריך להיות אמיץ להגיד אותה מהפוזיציה של כאילו איש שמאל. אבל בעיניי זה בכלל, אני אגיד לך מה, כי דיברנו על זה גם על הנקודה הארכימדית, כמו שהגדיר שייקה ובמקום, שהכל הוא סובב נתניהו, היה פעם סובב טורקי, זה, הכל סובב נתניהו. כאילו עכשיו, אם זה משהו שעשוי להתפרש, שאתה כאילו מסייע לאויב, כן, מסייע לנתניהו, בעצם זה שאתה מפאר, זה משהו שהוא באינטרס שלך, הוא באינטרס שלך כישראלי, עזוב אותך ימין שמאל, אז אתה לא יכול להגיד אותו, כי זה תורם לנתניהו באמירה. כאילו, בתחושה שלי, הכל נהיה ביבי אנטי ביבי, אבל המציאות היא הרבה יותר מורכבת, וברגע שאתה נכנס לקונחייה הזאת, ולכל שופט מנתניהו לא נתניהו, אז אתה לא נראה רציני גם. עכשיו, זה לא אומר את זה עליך.
ואני אוסיף מילה, אבי, שנייה, שאני עוקב אחריו גם בפרסומים ברשתות החברתיות שלו, וכמות התגובות שהוא מקבל יביביסט, אדם שהיה מזכ"ל שלום עכשיו, שהתמודד על רשות מרץ, שהוא לא כמוני אומר, אני לא יודע כבר איפה אני נמצא, הוא אומר, אני שמאל נקודה, ואני נאבק על הערכים שלי, מקבל מאנשים שהם לא אנשי ימין מן הסתם, את מילת הגנאי במרכאות, אני אומר, ביביסט, תסביר לי את השיגעון, אני לא מבין את השיגעון.
על זה, כי אני, תראה, אני לפני שנה בערך, כשהרגשתי שאני, קודם כל הרגשתי שאני נטול מחנה פוליטי. אני עדיין אומר, אני כתבתי איזה פוסט כזה שעשה הרבה רעש עם הרבה פניות וזה וזה, שכתבתי, אני הומלס פוליטי. אני, אם אני, זה שאני תומך במאבק על האסי, על שחרור האסי, הופך אותי לתומך נתניהו, אז כולנו מטורללים. כולנו מטורללים. כי אני גם עמדתי בהפגנות על הגז, וגם הפגנתי על שחרור ים המלח, אם רוצים לקרוא לזה ככה, וגם כבר עשיתי איזה צעדה אחת לחוף הצוק שם, לאזור חוף הצוק בהרצליה, כדי להחזיר אותו לציבור. אני מאמין שמשאבי טבע שייכים לציבור, נקודה. מה הקונסטלציה בין 8-6 ורק בזוגות? סבבה, תפל בזה. אבל כגישה? אין שום ספק. אני חושב, וחטפתי על זה המון, שאני מהדהד את הספין של נתניהו, חודשיים לפני זה אני בקרב אגרוף מול יאיר נתניהו בטוויטר, חודשיים אחרי זה אני עכשיו מהדהד את הספין של יאיר נתניהו, שזה קשקוש באמת, אין לי... אבל אני חושב באמת באמת שאנחנו לא מצליחים וגם לא רוצים בצערי הרב לעבוד קשה. כדי להצמיח מנהיגות, בגין עבד כמו מטורף לפני שהוא נהיה בגין, לפני שהוא נהיה ראש הממשלה. גם נתניהו בדרכו שלו עבד לא מעט, ועשה סיבוב אחד, וחטף כף הציבורית, ונעלם, וחזר.
רואה, הקמפיין בחירות שלו, הקמפיין הקודם, בגיל 70, הבן אדם, אני מזכיר לך, התחיל את הקמפיין עוד בהריצה נגד, כאילו עם גדעון סער, עבר עיר, עיר, ישוב, ישוב, ערב, ערב, עבד קשה, זה בן אדם שאני אומר לך גם בזה, עובד עד 12, כמו מטורף, מכונה, עובדים קשה, בשביל לצליח צריך לעבוד קשה.
אתה עכשיו מפזר לי מלח, כי זו דוגמה שנתתי בהרצאה, ואני אמרתי, מי שינצח את נתניהו יהיה הבן אדם שיעבוד יותר קשה ממנו. כרגע הוא עובד הכי קשה מכולם. הכי קשה מכולם, זאת העובדה. עכשיו, יש לו אינטרסים, יש לו זה, זה, הכל בסדר, זה לא מה שמעניין אותי. אני אגיד יותר מזה, אני חושב שנתניהו ילך בסוף. כך או אחרת, הוא ילך בסוף, הוא איש מתבגר, הוא מזדקן, הוא ירצה לנוח קצת, הוא ירצה... זאת אומרת, איך שלא נסובב את הדבר הזה, נתניהו לא יהיה פה ראש הממשלה לנצח. עכשיו מה? אנחנו חושבים שמי שיחליף אותו יהיה יותר רך איתנו, יותר פחות שמרן או מנתניהו, או מהצד השני צריך לקוות שהוא יהיה שמרן כמו נתניהו, כי אחרת יהיה פה טרפת מוחלטת? מה, בנט כראש ממשלה זה איזה פנטזיה שמאלנית מרגשת? גדעון סער הוא לא איש ימין הרדקור? כאילו סימנו נקודה אחת מתוך מפה ענקית, ואנחנו מסתובבים סביב הנקודה. בפועל צריך לעשות הרבה דברים אחרים. צריך עכשיו, לא לחשוב על מי יוביל את מפלגת השמאל החדשה שתקום כדי לנצח את נתניהו. אף אחד לא מצביע לשום דבר שהתכלית שלו הוא כדי לנצח את נתניהו. ראינו את זה.
למרות ש הרבה אנשים כן הצביעו לבני גנץ, שכל מה שהוא היה הוא רק לא ביבי, אבל זה הוכח, אגב גם דיברנו על זה עם אלדה דיאניב בזמנו, שזה לא מספיק, כי כשאתה לא בא עם אג'נדה זה לא מספיק, ורק לא ביבי זה לא...
אני מוכרח לעשות סדר, כי הזמן שלנו מסתיים פה לצערי, יש לנדב עניין דחוף מאוד שהוא צריך לצאת אליו. אני מציע, רני גם, אתה יכול להשתתף בשיחה, ונעשה את זה קצת מלוכלך, זה בסדר של מזינים, שאנחנו נעלה את זה כפרק א', אוקיי, נעלה את זה כפרק חלק א' של הפודקאסט, נמצא מועד בתחילת שבוע הבא לעשות את חלק ב', כי יש לנו עוד, לי יש עוד 20 שאלות לאבי, ולנדב יש לדעתי לפחות 25, אני מרגיש שלא הצלחנו אפילו לדגום את האיש המרתק הזה.
אנחנו פה צריכים לסיים תכף בעצם את החלק הראשון, כי באמת, כמו ששי אמר, אנחנו פה... רוצים לשמוע עוד הרבה, נשאר לנו עוד הרבה פתוח, ובכלל, אני רוצה לשמוע ממך, כאילו גם את איך אתה מסכם את הפרק הראשון, אני אגיד משהו קצר, שבעיניי השיח שאנחנו מקיימים פה בשעה האחרונה, ועל אף שכביכול לפחות נגיד ביני לבינך, ויש פער אידיאולוגי פוליטי, אבל אני חושב שהמחבר בינינו הוא הרבה יותר גדול מהמפריד, המאחד בינינו הרבה יותר גדול מהמפריד, ואני חושב באמת, וזה קלוז'ר של חלק ראשון, אבל רק להבנה גם למי שמאזין, מאזינה וצופה וצופה, שזה בעיניי אתה, כפי שאני מפענח אותך וגם שומע אותך ומסתכל, אתה השמאל שאני הייתי רוצה לראות משמאלי, תבין, בוויכוח, מולי, בשיח, וכשאני שומע כל מיני דברים שהם בעיניי הזויים, אתה יודע, כל מיני אמירות של העיר גולן, אנשים אחרים שמייצגים או לא מייצגים את השמאל הישראלי, זה מכיס אותי כי יש לי, אתה יודע, הקלישה, מלא חברים שמאלנים, אנחנו חיים בתוך פה, הכל ימנים שמאלנים, הכל ביחד, אבל זה כאילו, ואז אני שומע אותך, וזה עושה באמת חשק לעוד, אז אני אשמח לשמוע ממך איזה, כאילו איזה קלושר שלך על החלק הראשון, ואנחנו נעשה חלק ב'.
אני, קודם כל זה משמח אותי שאתה אומר את זה בסוף, ובכלל, קודם כל אני לא אמרתי בהתחלה, אז תודה שהזמנתם אותי, זה ממש עונג גדול. אני חושב שהדיון מהצד השמאלי של המפה צריך להפסיק להיות פרסונלי. אני חושב שנתניהו, כאמור, יפנה את מקומו, ואני חושב שצריכים להתחיל להתעסק במהות. אני יעצתי עכשיו לאיזושהי מסגרת שניהלה המסע ומתן עם האוצר, ואני אמרתי, היה לי קו אחד מאוד ברור, שאומר, את הפיצוצים משאירים בבית. כלומר, אם יש לנו פיצוצים עם האוצר, אנחנו נשקף אותם לאוצר, אבל לא נצא איתם לתקשורת. למה לא נצא איתם לתקשורת? כי כשאתה דוחף למישהו סכין ציבורית, אז הוא חייב להחזיר לך. וכשאתה מנהל דיון אמיתי עם אנשים שאתה בסוף מכבד ומעריך, אז הם גם ינהגו איתך באותה מטבע. ובתוך המרחב הזה, אני חושב ששם היה לי מאוד מאוד קל, כי באתי ואמרתי, חבר'ה, אלה נקודות התורפה ואלה נקודות החוזק. אתם צריכים לבחור. אם אתם לוחצים על נקודות התורפה, כנראה נצא מכאן בשן ועין. אם אנחנו נלך על נקודות החוזק שלהם, אם אנחנו נבין מה יגרום להם לשתף איתנו פעולה, אנחנו נהיה במקום טוב. התוצאה הייתה פנומנלית, אני באמת, אני לא רוצה להגיד איפה וכמה ולמה כדי לא לפגוע בקבוצה הזו שלקחה את צוטאי, אבל ההצלחה פנומנלית, וככה בעיניי צריך לדבר עם הציבור, צריך להפסיק להגיד לא, לא זאת לא תוכנית עבודה של אף אחד ובשום ארגון, בארגונים מסחריים היו שולחים אנשים הביתה, אם מה שהם היו מביאים זה לא. יש תוכנית עבודה, אפשר להחליט מה עושים, ודיברת קודם על יאיר לפיד, אני ממש פרגנתי לו השבוע בטוויטר, כי אני חושב שבניגוד לשאר הפוליטיקאים, איזושהי יציבות, ויציבות יש לה ערך, יש לה ערך לאנשים כמוני שהם אזרחים, ומסתכלים קדימה. אגב, זאת היציבות שימנים רואים בנתניהו. הוא יציב. והדבר הזה הוא דבר שהשמאל הישראלי חייב לפצח.
אז אבי, אנחנו נשים פסיק ממש בסוף המשפט הזה. אנחנו נמשיך שבוע הבא, זה לא יהיה פרק בעוד שנה, שבוע הבא נעשה פרק ב', אנחנו נתאם אחרי זה את השיחה. המון המון תודה, אני רק אגיד משפט סיכום שלי לחבריי מהשמאל. אם השמאל הישראלי היה מתנסח כמו אבי בוסקילה, הסקרים היום היו כנראה הפוכים. כנראה הפוכים. רק אומר, תביאו את זה בחשבון. זה כל ש-90% מהציבור יכול להקשיב, לא מסכים, כן מסכים, זה בסדר. יש גם נקודות שאם נפרוט אותם, כנראה שלא נסכים בהם. אבל אתה אומר, אני מאמין שהאיש הזה הוא ליבו ופיו א' שווים, וב' הכי חשוב, ליבו במקום הנכון. הוא רוצה בטובתי בסופו של דבר. הוא לא מסכים איתי על מה הדרך להשיג את טובתי, אבל הוא רוצה בטובתי. הוא לא מתנסה לי, מתנסה עליי, סליחה, הוא לא בז לי, הוא לא חושב שאני מטומטם, הוא לא פוסל אותי, הוא לא שולל אותי, הוא לא אומר לי כן אבל על כל דבר. הוא מנסה באמת להבין איך הוא יכול להגיע אליי ולשכנע אותי. אם השמאל הישראלי יאמץ את השיח הזה, ואם אפשר גם את אבי עצמו בפנים, בצמרת, יש לי תחושה שהם יהיו בשוק, בשוק ממה יקרה. אבל כמו שאמרת, זה כבר הפרק הבא, כנראה שכמו שאמר בשעתו חיים רמון, לוויתנים כנראה גורלם להישתף אל החוף, אין מה לעשות, זה מה שהם רוצים, לא מבינים אחרת. אז אנחנו נמשיך בשבוע הבא.
יפה. אז נסכם, נסכם ונאמר שזה בעצם היה חלק א', פרק 16 חלק א', של שיחת רקע. אז כבר אני נשארתי באמת עם טעם שאלות, ואנחנו גם נמשיך את השיח הזה כפי ששי אמר. כבר אני רוצה להגיד המון תודה לרני אשל שלנו, שהפיק, ערך, ביים, הרים פה, בתנאים לא תנאים וזמנים קשים ומורכבים. שייקה, תודה רבה, זה היה עונג צרוף, ואבי, זה כאילו היה כל כך כיף, שפעם ראשונה אנחנו עושים פרק ב', כאילו חלק ב', כי פשוט זה היה כיף אדיר, ואנחנו רוצים עוד מזה.
תודה רבה, יש, קיצור, יש מלא על מה לדבר, וממש תודה שהזמנתם אותי, זה הפורמט הכי כיפי שהייתי בו כבר באמת באמת המון המון זמן.
איזה כיף.
הוא יודע לדבר, הוא יודע לדבר ללב של גבר, הוא יודע לדבר ללב של גבר.
אז תודה רבה לצופות, לצופים, מאזינות, מאזינים וכל מי שאיתנו בשלב הזה. יש הרבה למה לצפות לחלק ב', כי באמת הכנו פה המון דברים, פשוט עוד לא הספקנו להגיע ונגיע. אז אנחנו היינו שיחת רקע. כן, שייקה.
שלום, אמרתי, שבוע הבא פרק ב', שבוע הבא פרק ב', מבטיחים, ויש לי חולצה די מטורפת שבוע הבא, נשמור אותה בסוד, נדבי יצטיין כי אני עומד להבריק.
רשמתי לפניי. אז חברים, שיחת רגע פרק 16 א', תודה רבה, ושיהיה אחלה שבוע, תודה.
יאללה, ביי.